ועכשיו אנחנו אומרים שלום וערב טוב לשר הבינוי והשיכון, זאב אלקין, שלום לך, ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
טוב, ימים אחרונים בתפקיד, מה כבר אפשר לעשות בימים כאלה? מה כבר אפשר לשנות?
קודם כל ממשיכים לעבוד, אנחנו לא עוצרים לרגע, אנחנו אחרי בחירות חתמנו עוד הסכם גג עשירי בנוף הגליל, על אלפי יחידות דיור וסיוע חסר תקדים לעיר בהיקף גדול מאוד, ממשיכים לעבוד כל יום.
אתה יודע, אני שומע השבוע חבר כנסת...
אתה מדבר איתי עכשיו, אני מדבר איתך עכשיו מאילת, מכנס גדול של הקבלנים שאני משתתף פה, ובדיוק סיימתי פגישה עם ראש העיר אילת על קידום הפרויקטים באילת. ממשיכים לעבוד, ברגע שתקום ממשלה חדשה, אז נתחלף.
אתה יודע, וזה מוביל אותי לשאלה, אולי להלך הרוח בליכוד, או בכלל במפלגות הקואליציה, אני שומע אותם מדברים בתקשורת ואומרים, חבל שלא משביעים ממשלה, כל יום שהם שם, במשרדים, זה עוד ועוד נזק. יש נזק כשאתם נמצאים שם?
אם לקדם אלפי יחידות דיור זה נזק, אגב בין השאר, אם מדברים על נוף הגליל, זה לא מעט לציבור החרדי, יכול להיות שזה נזק, יכול להיות שמישהו רוצה לבוא ולהפסיק את תנופת הבנייה, הרי בתקופה שלי כשר השיכון היו יותר שיווקים למגזר החרדי, מאשר בתקופה של שר חרדי שהיה פה לפני.
כלומר, זה מבחן התוצאה, אני רציתי להגיע לזה בהמשך, אבל אם אתה כבר מזכיר את זה, מבחן התוצאה של שנה בקדנציה שלך במשרד השיכון, יש יותר שיווק לחרדים מבקדנציות קודמות?
כן, מספרים ברורים, גם הצגנו אותם בזמנו בוועדת הכלכלה, אי אפשר להתפתח איתם. אגב, הסיבה לזה, כי יש פשוט יותר שיווק לכולם, ואנחנו לא מקפחים אף אחד. אני קיבלתי את משרד השיכון עם 50 אלף שיווקים בשנה, ואנחנו סיימנו שנת 21 עם 100,000, וגם את השנה נסיים.
איפה אותם שיווקים? כי בשטח אתה יודע, הציבור עדיין זועק ומשווע לפתרונות דיור.
ברור, כי אם במשך שנתיים, הרי מה קרה פה? כחלון הצליח להגיע ל-70,000 בשנה. אחר כך, ברגע שהוא עזב את משרד האוצר, ירדו ל-56, ל-50 בשנה. כשאתה מוריד במשך שנתיים בשליש את כמות השיווקים, אז מה אתה חושב שתהיה? בטח תהיה עליית המחירים הגדולה. עכשיו, אנחנו הצלחנו לא רק להחזיר את זה לתקופת כחלון, אלא גם לעשות פי 1.5 יותר. אבל ברור, מהרגע שדירה משווקת עד שהיא כבר נמכרת, זה תהליך שהוא לוקח שנה-שנתיים, ולכן כל המומחים מדברים על כך שכנראה בשנה הבאה עליית המחירים תיבלם. גם כתוצאה מהריבית וגם כתוצאה מההיצע שגדל בצורה דרמטית, רק מאוד מאוד חשוב. לא לעצור, זה בדיוק על זה דיברנו בפתיחת הרעיון שלנו, אמרתי גם אחרי בחירות, גם אחרי שאני יודע שאני לא אמשיך בתפקיד, הנה קידמתי הסכם גג עשירי תוך שנה, שזה לא היה בשנה אחת עשרה הסכמי גג במשרד השיכון, עם נוף הגליל למה.
אז אתה אומר שבשורה התחתונה אתה מוריש לאבא בתור, ככל הנראה יצחק גולדנוף, משרד בסך הכל שקרו בו כמה דברים בשנה האחרונה.
קרו בו הרבה דברים בשנה האחרונה, גם משרד הצלחנו להביא תקציבים גדולים. אני, כשסיימתי את הדיון התקציבי על התקציב האחרון, אמרו לאנשי משרד האוצר שהפכתי לבעיה כמו משרד הביטחון, קיבלנו תוספת 4 מיליארד שקל, בדרך כלל משרד השיכון היה מקבל 400 מיליון שקל, אבל ידעתי שאם אני לא מביא השקעה משמעותית בתחומים השונים, אנחנו לא נוכל להגיד...
אז איך בכל זאת אתה מסביר את זה, השר אלקין, את הפער בין מה שאתה אומר, ואני מאמין למה שאתה אומר, לבין מה שמרגישה ההנהגה החרדית לפחות, הטרוניה והסלידה, ואומרים, זה לא הימים שאנחנו הכרנו, זה לא אותו אלקין שאנחנו הכרנו, יותר נכון.
עוד פעם, לא יודע על מה, לא יודע על מה הם מדברים. לי, יש מה שנקרא המצפון שלי שקט. אני שיווקתי לציבור החרדי בערך פי שניים ממה שקודמי בתפקיד. אנחנו קידמנו פרויקטים חדשים עבור ציבור החרדי, אגב, לא רק העיר כסיף, קידמנו שכונה חרדית גדולה באקו שמתקדמת, אנחנו על סף חתימת הסכם גג עם רכסים, קידמנו שיווק גדול מאוד באילת, אנחנו מדברים על קידום העיר חרדית שפיר ליד קריית גת, שבעיניי זה פרויקט חשוב, ועוד ועוד דברים. לכן אני כבר לא מדבר על נוף הגליל, על הר יונה, כן, ששם זה שכונה חרדית גדולה, שהיא תהנה מההסכם גג הזה שנחתם בדיוק לאחרונה. יש הרבה מאוד עשייה, אני הייתי שר שיקון לכולם, גם לציבור החרדי, ואני אגיד לך עוד משהו. אספר לך סיפור, כן? אני עכשיו בתקופת הבחירות, הסתובבתי הרבה בארץ, עצרתי פעם בתחנת דלק בכביש 6, פגשו אותי שלושה חבר'ה חרדים צעירים, בעלי משפחות כבר אבל צעירים, ניגשו אליי, אמרו, אנחנו מתפללים שתישאר. אמרתי, איך יכול להיות? אמרו לי, כשכחלון עזב, נגמרו הגרלות, נגמרו דירות מחיר למשתכן, ועכשיו כשאתה באת, הגזרת דירות בהנחה בהיקפים גדולים, זה 30 אלף דירות רק השנה, ואנחנו משתתפים, וחלקנו זוכים בדירות בהנחה משמעותית בפרויקטים שהם עבור אוכלוסייה חרדית, בכמויות שלא היו קודם.
אז טוב, כמובן שאלתי אותם, אתם מצביעים, את הם אמרו לי,
אנחנו
החרדי,
מצביעים כן. גימל עדיין. אוקיי. אמרו, אנחנו מצביעים גימל.
השר אלקין, עוד נחזור לשיקון, אבל אני חייב למה שקורה בסדר היום, בענייני היום, אני שומע אותך, מעביר ביקורת על כך שיש עתיד רוצים לנהל אתכם, אתכם הכוונה המחנה הממלכתי. במה זה בא לידי ביטוי?
הרי, אין משמעת אופוזיציונית בכנסת. אנחנו רשימה שיש לנו זהות משלנו, אנחנו לא מפלגת שמאל, אנחנו רשימה שהוא חיבור של המרכז הביטחוני, אנשים כמו גנץ ואיזנקוט עם ה... ימין הממלכתי, זה גדעון סער, אני כל אנשי תקווה חדשה, ולכן מבחינתנו, יש לנו זהות משלנו. אנחנו נפעל בכנסת בנושאים, כאופוזיציה, יהיו דברים שנחלוק
על הממשלה. אין בעיה, אבל בסוף אתה יודע, אתה אומר אין משמעת אופוזיציונית, אבל אם אתם רוצים להפיל את הממשלה, ואני מניח שאתם רוצים להפיל, אז צריך איזשהו סדר, והסדר הוא שהמפלגה הגדולה, ואומר יש עתיד, היא קובעת את המהלכים באופוזיציה.
אני אגלה לך סוד, הרי אני בכנסת כבר עסקתי בהכל, גם בהרכבת ממשלות וגם בהפלתם. אז הממשלה הזאת עם 64 חברי כנסת, אתה לא מפיל אותה בתרגיל פרלמנטרי בכנסת. היא בדרך כלל מפרקת את עצמה, כן? בגלל המאבקים הפנימיים שיש, ואתה כבר רואה את ניצני המאבקים עתידיים, אתה רואה במסע ומתן קואליציוני, אתה לא צריך אותי, אתה רואה מה שקורה שם.
כמה אתה נותן לממשלה הזו?
אני מעריך בין 2-3.
יפה, יותר ממכם.
בסדר, היינו ממשלה של 61, מלכתחילה ידענו שהיא מאוד שברירית, גם הם. חילוקי דעות והבדלי גישות בתוך הממשלה, פה זה ממשלה מאוד הומוגנית. אבל בסופו של דבר, אנחנו נהיה אופוזיציה אחרת. אותנו לא תראה מצביעים נגד המטרו, או מצביעים נגד חוק האזרחות יחד עם אחמד טיבי. אנחנו דברים טובים שממשלה...
רגע, אבל נחזור לאתמול, מה היה הכעס שלכם על יש עתיד? מה קרה שם? או להפך, יש עתיד כעסו שאתם מתנהלים באופן עצמאי?
כי אנחנו רשימה עצמאית, והנשיאה עצמאית, נמשיך להתנהל ככה, לא רק אגב בדברים טכניים של מסע ומתן, גם בדברים הזוותיים של תוכן, אבל אנחנו לא יש עתיד, ואנחנו לא אחמד טיבי, אנחנו רשימה של מרכז ימין, יש לנו יחס אחר, גם לנושאים לאומיים, גם לנושאים של יחס למסורת ישראל, להרבה מאוד דברים, אנחנו לא אותו
נגיד
דבר.
נגיד מחר מגיע ולכן... חוק מאוד רגיש, פסקת ההתגברות, וזה יגיע הרי במושב הקרוב. מה יעשו במחנה הממלכתי? מה אתה תעשה באופן אישי שדיברת בעבר בעד פסקת ההתגברות?
אני גם היום בעד פסקת ההתגברות,
תלוי ברוב של כמה?
אבל לא רק תלוי ברוב של כמה, אלא גם באיזה הקשר. אני בעד כחלק מחוק יסוד החקיקה שיסדיר את כל מערכת היחסים בין הכנסת לבגץ, ובזמנו אגב חוק כזה גובש בממשלת נתניהו, שגם המפלגות חרדיות ישבו בקואליציה, גיבש אותו יעקב נאמן זיכרונו לברכה שהיה שר המשפטים, ואני כיור קואליציה אז מאוד רציתי לקדם את החוק, מי שחסם ממני ומי שחסם אותי לעשות את זה זה היה נתניהו דווקא. אם יביאו נוסחת חוק כמו יעקב נאמן אז
גובש,
אני אתמוך בו. אם יביאו את זה, כן,
בכל, באופן כללי, אני מבין שאתם תתמכו בחלק מהחוקים של הקואליציה.
אצל נאמן זאת הייתה התגברות ב-65, וחוק שהסדיר את כל מערכת היחסים בין בג"ץ לכנסת.
אגב, שאתה מדבר על שיתוף פעולה במידה וזה טוב למדינה, עד איכן, כלומר, אם מחר יש מצב ביטחוני בעייתי ושלא יהיה, וקוראים לך להצטרף לקואליציה, זה יכול לקרות? לך, לגנץ?
לא, הפכה. אנחנו באופוזיציה, כך הכריע הבוחר, וזה בסדר גמור. אני לא מזלזל בתפקיד של חבר כנסת באופוזיציה, אני מכיר את הכנסת על בוריה, אוהב אותה, יודע לעבוד בתוכה, ויודע להשפיע ממנה. אבל כמובן, אם יהיה משבר ביטחוני, כמו האופוזיציה האחראית, אנחנו נתמוך בממשלה, אנחנו לא מאלה ש... נעשה מה שצריך למען ביטחון מדינת ישראל, כשתותחים רועמים, אתה יודע שבסוף צריך לשים את הפוליטיקה בצד, ולדאוג לעזור לעם, לא צריך בשביל זה להיכנס לממשלה.
טוב, עכשיו אני רוצה אותך, השר אלקין, כמי שהחזיק בכובע של מנהל המסעים ומתנים, אולי הוותיק ביותר והמנוסה ביותר מטעם הליכוד, מכירותך את נתניהו, הוא יכול להפנות גב לסמוטריץ' וללכת עוד שבוע על קואליציה צרה של 57 בשביל לנסות לסחוב אותו?
אני לא יודע כמה זמן ייקח את התהליך הזה, אני גם פטור מלייעץ נתניהו הפעם, אז אני עוסק בלפרק את הממשלה.
הוא לא שומע אותה, זה בסדר.
אני עוסק בלפרק את הממשלה, לא איך לבנות אותה ולהזיק. לדעתי נעשו שם כבר כמה טעויות שכתוצאה מזה הגיעו לאיזשהו מבוי סתום, אבל אני מעריך שבסוף אחרי כל המשברים תקום פה ממשלה של 64, יימשכו בו המלחמות היהודים האלה, אנחנו נעשה את שלנו, במה שטוב נתמוך, במה שרע נתנגד.
ועד כה זה נראה לך דרישות סבירות, כלומר שמדברים על דרי באוצר, על סמוטריץ' אולי בביטחון או במשפטים, הדרישות הללו נראות לך סבירות בתחום כזה שגם אתם במחנה הממלכתי, לו יצויר, הייתם יכולים לשבת איתם?
אנחנו לא יכולים להיות חלק מהממשלה הזאת, אתה יודע שאמרנו את זה לבוחר, לעמוד בהבטחה לבוחר, אני יודע שזה לא מקובל בפוליטיקה הישראלית, אבל אנחנו כבר קדנציה שנייה, זה מה שאנחנו עושים, וזה מה שנמשיך לעשות, ונשרת טעם לאופוזיציה, זה לא מילה דנאי. יש רבים שאומרים לי, אתה כבר 7 שנים ברצף היית שר, תהיה חבר כנסת פשוט, אני אומר, להיות אחד מ-120 שמשפיעים על גורלה של מדינת ישראל, זה אחריות ענקית וזכות גדולה. ואני אמשיך לעבוד כחבר כנסת, אני לא מפחד מזה.
זה לא מילת גנאי, ממש אגב לסיום, עוד פחות משנה בחירות לרשות עיריית ירושלים, יש סיכוי שנראה אותך מנסה לעשות את זאת שוב?
לא, אני כבר מזמן הודעתי שאין לי כוונות להתמודד שוב, אני הצעתי את מועמדות שלי, תושבי ירושלים, החליטו מה שהחליטו, אני מאז כשר ירושלים, גם בקדנציה ההיא וגם בקדנציה של הממשלה הזאת, הייתי שר ירושלים מאוד פעיל, שעבד יד ביד עם ראש העיר משה ליאון, והבאנו תקציבים גדולים מאוד לעיר, אני בתקופה של רק הממשלה הזאת של שנה ומשהו, הבאנו כ2 מיליארד שקל לטובת ירושלים, בקדנציה הקודמת זה היה 4 מיליארד שקל, תוך 4.5 שנים, אני עסוק, אני מאוד מעורב בירושלים, אני מניח שאני גם...
ואתה אומר, גם אופוזיציה זו לא מילה גסה.
בצדולת ירושלים, אני אמשיך לעבוד למען ירושלים, אבל אין לי שאיפות להתמודדות מוניציפלית.
אוקיי, נסתפק בדברים הללו, שר הבינוי והשיכון, זאב אלקין, תודה רבה לך על השיחה הזו, ערב טוב שיהיה.
תודה רבה וערב טוב.
שבת שלום.